המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מסביב לעולם ב-40 דקות, מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות, עם יוסי מצרי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. בשבועות האחרונים שמה של טורקיה מופיע יותר ויותר בכותרות. נפילת משטר אסד, מחאות ואפילו תמיכה מוושינגטון. בתוך כל הבלגן הזה, טורקיה של ארדואן מנסה למצב עצמה כמעצמה האזורית החדשה. לשם כך, הצטרפה אלינו דוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, המתמחה במדיניות חוץ טורקית. שלום דוקטור לינדנשטראוס ותודה רבה שהצטרפת.
שלום, תודה רבה על האירוח.
אז בתחילת המילניום הנוכחי נבחר ראש עיריית איסטנבול לשעבר, ומי שמסתמן להיות אולי הדמות הכי משמעותית מאז אטאטורק בטורקיה, הלו רג'פ טייפ ארדואן. בראייה לאחור, או אפילו בקצת לעתיד, כמה שנות הדור, 25 שנה של, שהוא בשלטון, כמה הוא שינה את טורקיה, וכמה הוא אולי ישנה את טורקיה?
אז באמת, כמו שאמרת, הוא מתחילת המילניום, אז הוא בעצם המנהיג של טורקיה במאה ה-21. עכשיו, זה אומר שהוא התמודד עם כל מיני שינויים שקרו במאה ה-21. כמובן, השינויים הבולטים ביותר זה השינויים הטכנולוגיים, השינויים ברשתות. הוא ידע לאמץ אותם, הוא ידע להשתמש בהם גם לטובתו. הוא עבר את השנים של האביב הערבי במזרח תיכון, על כל השלכותיהם על טורקיה, השלכות ביטחוניות, פיגועים, פליטים. הוא ידע כמובן את התפוחות הגלובליות, הסיפור של המלחמה באוקראינה. ואם הייתי צריכה ככה לסכם את המנהיגות שלו, וזה קצת קשה כי אנחנו מדברים על תקופה ארוכה, הייתי אומרת שיש שלושה דברים שמאפיינים אותו. דבר אחד הוא קמפיינר נצחי. גם בשנים שאין בהם בחירות בטורקיה, אנחנו רואים שהוא מוצא איזשהו משהו, איזשהו מאבק להיחס בו, כדי לרתום את התומכים בו. וזה משהו שמכניס את טורקיה לאיזשהו סחרור מטורף. דבר שני, הוא אדם מאוד שפטן. אנחנו רואים שמה שהוא קיבל ומה שהוא עכשיו מחזיר, זה טורקיה אחרת. עכשיו, חלק מהדברים הוא גם הרוויח מגמות הפרטה שהתחילו לפניו, ואז שגשוג בכלכלה הטורקית בעשור הראשון לשלטונו. אבל חלק מהדברים הוא כמובן עשה. חלק מהדברים הם פרויקטים שלו. למשל, הבנייה של התעשייה הביטחונית הטורקית בצורה מטורפת, זה חלק מחזון שלו עצמו. והדבר האחרון לגביו, הוא אדם מאוד ריכוזי. לא לחינם הוא משנה את שיטת הממשל בטורקיה, הוא הופך משיטת ממשל שהייתה פחות או יותר כמו פה, שיטת ממשל פרלמנטרית, הוא הופך את זה לשיטת ממשל נשיאותית, הוא הופך לנשיא, בונה לעצמו ארמון של 1,000 חדרים. עכשיו זה 1,000 חדרים לא רק בשביל הרעבה ובשביל להציג איזשהו משהו טורקיה מאוד חזקה, אז גם זה חשוב, אבל זה גם ארמון שבו כל החדרים פעילים. כלומר, הוא רוצה שכל המנגנונים הממשלתיים יהיו תחתיו. וזה משהו שמצד אחד אפשר לסקוף הצלחות לזכות ארדואן, מצד שני, באמת הוא חונק את המדינה והופך אותה ליותר ויותר אוטוריטרית.
אז אני רוצה לנסות להתמקד בנקודה האחרונה שאמרת, שלדעתי השינוי הכי משמעותי שהוא עשה זה המעבר בין ניסיון לחילון דמוקרטיזציה של טורקיה אחרי האימפריה העות'מאנית, לשמרנות אסלאמית דתית מאוד מאוד מזרח תיכונית, נקרא לזה ככה. איך זה משפיע על טורקיה, השינוי הזה?
אז באמת נהוג להשוות את ארדואן לאטאטורק מייסד הרפובליקה הטורקית, מבחינת ההשפעה שלהם על המדינה. אטאטורק שלט 15 שנה, ארדואן כבר, אנחנו מדברים על 22 שנה בשלטון, ועוד כוונות לשלוט עוד הרבה שנים קדימה, ולכן זה מאוד מפתה להשוות ביניהם, ואנשים אוהבים להנגיד ביניהם, באמת להגיד, זה היה מנהיג שהנחיל את החילוניות, וזה מנהיג שמנחיל את הדת. אבל אני חושבת שזה כמובן יותר מורכב. בשני המקרים מדובר במנהיגים לאומנים, מנהיגים שמתרכזים בטורקיה. מבחינת האוכלוסייה הטורקית, בסוף זו אוכלוסייה שומרת מצוות, אוכלוסייה אדוקה. אז נכון שאטאטורק עשה כל מיני שינויים, אבל בסוף הוא לא שינה את הדבר הבסיסי הזה, ולכן לפעמים הוא הלך רחוק מדי, ואומרת שארדואן עושה איזה סוג של נרמול. ומצד שני, זה כן אוכלוסייה שמסתכלת על המערב, שיש לה איזה משיכה למערב, ולכן גם הגבול שהוא יכול להפוך אותה לחברה מאוד מאוד שמרנית, הוא גם מוגבל. ולכן דווקא בשנים האחרונות, אם פעם לא היינו מדברים על התאיסטיות בטורקיה, היום אנחנו כן יכולים לדבר על, על קבוצה אמנם קטנה מאוד, אבל בכל זאת אנשים שמגדירים את עצמם כאתאיסטים, זה לא היה משהו בעבר. אנחנו רואים מגמות של חילון, למעשה האוכלוסייה הופכת ליותר חילונית ולא יותר רדוקה. מה שהוא נתן זה בעצם את האפשרות לביטוי פומבי של, של הרמת דת, וזה באמת משהו חשוב.
יש חוקים מגבילים, לדוגמה שתיית אלכוהול בציבור, מכירת אלכוהול, כאילו איפה זה עומד החילון לעומת...
אז עדיין יש דברים שאתה יכול להשיג אלכוהול, ואתה יכול, ואנשים מתפלאים שברמדאן לא כולם צמים, אנשים שבאים מבחוץ לפעמים. אבל כן, נכון, הוא נתן כסף למה שאצלו נקרא הרשות לענייני דת. זה כמו המשרד הדתות שלנו, אבל תחשבו על משהו הרבה הרבה יותר גדל ועצמתי. הוא באמת נותן שם תקציבי ענק לתעודת חלל שאתה יכול לתת, לקו חם שאתה יכול להתקשר אם יש לך בעיות הלכתיות, לחינוך הדתי. פעם זה היה רק אם היית הולך לבית ספר דתי, זה היה רק אם היית רוצה להיות אימם. היום הדברים הרבה יותר נרחבים. כלומר, יש פה בהחלט כסף ממשלתי שמוזרם לטובת ענייני דת, אבל זה עושה קצת פעולה הפוכה למתכוון. זאת אומרת, הוא גורם דווקא לזה שחלק מהאנשים מתרחקים מהדת. היה לו גם פרויקט מאוד חשוב ש... מאוד מדאיג אותו עניין האחוז הילודה בטורקיה שהם בירידה. אמנם טורקיה ממשיכה לגדול, אבל זה אינרציה של הדורות הקודמים. והוא ניסה להגיד שהמשפחה המושלמת זה לפחות 3 ילדים. אבל בזה למשל הוא נכשל לגמרי. יש לנו הילודה של הנשים הטורקיות במערב המדינה היא נמוכה. לעומת זאת במזרח המדינה, ששם זה האוכלוסייה הקורדית, אנחנו רואים שהילודה יותר גבוהה. כלומר, יש לו כוונות לשנות המדינה, בסוף זה מתנגש עם המציאות.
אז עכשיו אני רוצה ללכת טיפה אחורה, עוד פעם לנקודה השנייה שציינת על תקופת שלטונו של ארדואן, בין היתר ההתעצמות הצבאית, וזה איזשהו מונח שאני פחות הכרתי, משהו שמתקשר לנאו-עות'מאניות, הרצון לחזור להיות אימפריה. אז קודם כל נתחיל בדבר הכי בסיסי, זה, מה היא אותה תפיסה, מהי נאו-עות'מאניות?
אז אנחנו מסתכלים על המדינות באום, ואנחנו חושבים שכולם דומות, אבל כמובן לכל אחד יש היסטוריה שונה, ולכן זה מכתיב דינמיקה אחרת. יש מדינות שנולדו מעם שהיה קורבן, למשל ישראל, למשל ארמניה, וזה מכתיב איזשהו כיוון מסוים, ויש את המדינות שהיו בעברן אימפריה. ואי אפשר לשכוח את זה. ועכשיו טורקיה בעברה הייתה אימפריה, האימפריה העות'מאנית הייתה כמעט 600 שנה שלטה, בגדולתה שלטה על שלטחים מאוד נרחבים, ולכן לא פלא שיש איזשהו נוסטלגיה לתפיסת האימפריה, וגם יש הרגשה שסופה של האימפריה נגרם בגלל בגידת הערבים, בגלל שהמערב ניסה לפרק את האימפריה, לא בגלל איזה כשל פנימי בתוך האימפריה, לפחות זו התפיסה של ארדואן. ולכן יש איזה כמיהה לעבר האימפריאלי, זה בא לידי ביטוי בתרבות הפופולרית, בסדרות טלוויזיה, אבל זה גם בא לידי ביטוי במדיניות החוץ. עכשיו לפני, אנחנו התחילו לדבר על הנאו-עות'מאניות כבר לפני אביב הערבי. אז דיברו על זה יותר במונחים של עוצמה רכה, שטורקיה, זה אלה שטחים שטורקיה שלטה בהם בעבר, ולכן יש לה איזשהו אפשרות, יש לה שם גם איזשהו רגשות שהיא יכולה לנצל לטובתה ולהגביר את השפעתה. אז מגיע אביב ערבי והכל מתהפך על טורקיה, וטורקיה הופכת אפילו למדינה מבודדת במובנים, כי היא מהמרת לכאורה לא נכון באביב הערבי, וזה גורם לנזקים. עכשיו אנחנו בעצם רואים שדברים שוב התהפכו, וטורקיה שוב חזרה, הצליחה לשפר את יחסיה עם מרבית המדינות במזרח התיכון, וגם פתאום אחרי 15 שנה מתברר שהאימור שלה בסוריה היה גם מוצלח, אז גם זה נוסף לקרדיט שלה. אבל היום אנחנו מדברים על טורקיה שהיא הרבה יותר במונחים של עוצמה קשה. אם פעם היינו מדברים על עוצמה רכה, של השפעה, של... היום אנחנו מדברים על טורקיה שמאוד מאוד מתגאה בעוצמה הקשה שלה. ולכן הנאו-עות'מאניות פה יש לה יכול להיות שיש לה גם משמעויות של התרחבות טריטוריאלית.
אז באמת ננסה להפריד 3 זירות שונות שבהן טורקיה מתמודדת. הראשונה, ואולי קצת יותר מוכרת לנו משנים קודמות, זה באמת אגן הים התיכון, קפריסין, יוון, אנחנו אפילו טיפה, עם כל מה שקשור לגז. מה בעצם טורקיה רוצה בים התיכון?
אז בים התיכון, בעצם אנחנו מדברים על הים התיכון, אבל זה אגם. כלומר, הוא לא כל כך גדול, ואם ניתן לכל מדינה את הזכויות הכלכליות שלה על פי אמנת הים, אז זה לא יעבוד כי הים קטן מדי. ולכן המדינות צריכות להגיע לפשרות ביניהם ולהסכמים, כמו שלמשל ישראל הגיעה להסכם עם קפריסין. טורקיה, לפי אמנת הים, לא אמורה לקבל יותר מדי. גם בגלל שיש לנו את הסיפור של קפריסין, שהוא אי שנמצא דרומית לה, וגם כל האיים היוונים, כל האיים מיושב גם זכאי למים כלכליים. ולכן טורקיה באופן בסיסי לא מרוצה מהזכויות המונקות לגבי המנת, לפי אמנת הים, לא מרוצה מהגיאוגרפיה בעצם, שמכתיבה את אותו, את אותם זכויות, ולכן היא מגלה עמדות מאוד רוויזיוניסטיות, מגלה עמדות, מציגה את מה שנקרא הדוקטרינת המולדת הכחולה, שבעצם זה דרישות די מקסימליסטיות לגבי הזכויות הכלכליות של טורקיה, מתעלמות מהזכויות של קפריסין, שצריך להזכיר למאזינים שלנו שזה בעצם סוגיה לא פתורה, היא מחולק מאז 74 ואין לנו פתרון לעניין הזה. מתעלמת מאיים, לא סתם איים קטנים יוונים, מתעלמת מאיים משמעותיים כמו רודוס, כמו קריטים, ולכן מגלה מדיניות מאוד מאוד רוויזיוניסטית. זה מצטרף לזה שהיא מנצלת סכסוכים במדינות מסוימות כמו לוב, ולכן מגיעה להסכמה בעצם עם, עם חלק ממי ששולט על לוב, על הסכם לקביעת הגבולות הימיים, וככה בעצם מנסה למנוע פרויקטים במזרח הים תיכון, כמו למשל היה רעיון של צינור גז מישראל לקפריסין ליוון, וטורקיה בעצם חסמה אותו.
וזה משהו שיכול להידרדר חס וחלילה למלחמה?
אז יש לנו היסטוריה של בעצם סכסוכים בין הטורקים לקפריסאים, בין טורקים ליוונים, שגם היה להם אלמנטים צבאיים. נכון שהיום, בגלל התדרדרות היחסים עם טורקיה, יש לנו שיפור משמעותי ביחסים בין ישראל, יוון וקפריסין, ולכן זה כבר לא דברים מנותקים כמו שזה היה בעבר. הצי הטורקי זה בהחלט נקודה חזקה ביכולות הצבאיות הטורקיות. כרגע זה עדיין בגבול הדיפלומטיה הקופה, זה בזה שעדיין טורקיה מציקה, בזה שיש נניח שולחת, אם קפריסין עושה איזה קידוחים, אז טורקיה שולחת להיות קרב לאזור, זה עדיין לא מגיע לחיכוך צבאי, אבל זה בהחלט מאיים, ומה שחשוב לעניין הזה, באמת זה כמו שציינת, זה תגליות הגז, פעם בסדר, זה היה מים, תיירות, לא, היום באמת יש ענייני גז. מזל מסוים הוא שרוב תגליות הגז עד היום היו בדרום, דרום מזרח הים התיכון, ולא בצפון מזרח, באזור צמוד לטורקיה. טורקיה עד היום מה שהיא חיפשה לא מצאה, ולכן יש לכאורה פחות על מה להתקוטט, כי עוד לא נמצא שם דברים, אבל היום, גם בגלל התפוחות בסוריה, אנחנו מדברים על אפשרות שאולי טורקיה תחתום על הסכם מים כלכליים עם סוריה, וזה גם יקפח את קפריסין וגם יוצר בעיות גם לישראל.
יש איזו מסגרת שמגבילה את טורקיה בצעדים שלה? לדוגמה, עצם זה שהיא ויוון חברות בנאטו, או איחוד אירופי שהיא רוצה להצטרף אליה, וכאילו, יש משהו שיכול להגביל את הרצון הזה להתפשט?
אז יש מגבלות על הכוונות הטורקיות, כמו שציינת, טורקיה ויוון חברות בנאטו, ובשביל פעולה בנאטו אתה צריך קונסנזוס, אז זה באמת דבר מסוים שמגביל. אם כי תמיד בנאטו טורקיה נחשבה השותפה יותר חשובה מיוון, טורקיה היא צבא שני בגודלו בנאטו, אחרי ארצות הברית, ולכן תמיד טורקיה הייתה השותפה המועדפת בנאטו. באיחוד האירופי גם צריך הסכמה של יוון וקפריסין, למשל לדברים כמו התקדמות בתהליך צירוף טורקיה לאיחוד האירופי, שלא נראה שזה יקרה אי פעם, אבל בכל זאת התהליך באופן לכאורה עדיין קיים. ובאופן כללי גם נניח הסרת הסנקציות מסוריה, זה גם משהו הסרת הסנקציות האירופיות מסוריה, זה גם משהו שתלוי ביוון וקפריסין, אז זה גם מוקד השפעה. וכמובן יחסי טורקיה ארצות הברית, שצריך להכניס אותם לסיפור. פה אנחנו רואים בשנים האחרונות שהחשיבות של טורקיה יורדת, ולעומת זאת החשיבות של יוון עולה, מבחינת האמון שהאמריקאים נותנים ביוונים, לעומת החוסר אמון שלהם כיום בטורקים. טראמפ זה סיפור קצת שונה. אנחנו יודעים שטראמפ מסתכל על ארדואן כמנהיג חזק, מנהיג שעושה, שמה שאתה קובע איתו הוא יעשה, ולכן לכאורה יש פה פוטנציאל לשיפור, אבל בממשל של טראמפ יש הרבה גורמים שמאוד חשדניים עדיין כלפי טורקיה.
בגזרה אחרת, קצת צפונית וקצת מזרחית, טורקיה מצאה את עצמה, או ארדואן מצאה את עצמו, מנסה לתווך מדי פעם במלחמה בין רוסיה ואוקראינה. הסכמי סחר שיוצאים דרך הים השחור תלויים בו בעצם. מה תפקידו במשולש הזה? כי אנחנו רואים מצד אחד שהוא מגביל את רוסיה מאוד בדברים מסוימים, ויש המון תסכול, לדוגמה, תסכול רוסי על המעורבות של טורקיה בסוריה, ומצד שני הם כן מדברים איתו וכן רואים בו איזשהו שחקן משמעותי לניסיון לפתור את הסכסוך.
אני חושבת שהכללה של טורקיה והברכה של טורקיה זה הגיאוגרפיה שלה. כלומר, היא בעצם צמודה לאזורים שחלקם מאוד מאוד לא יציבים, אם זה היה בשנות ה-90 הבלקנים, ואם זה עכשיו באמת סיפור של אוקראינה, וכמובן הצמידות למזרח התיכון שיוצרת הרבה בעיות. וזה הופך אותה לכך שהיא צריכה לפחד מהרבה דברים שקורים באזור שלה. ומצד שני, אי אפשר להתעלם ממנה, אי אפשר לגמרי להתעלם מהרצונות שלה. ולכן במלחמה באוקראינה אנחנו באמת רואים אותה מסוגלת לשחק עם שני הצדדים. מצד אחד לספק כטב"מים לאוקראינה, ומצד שני באמת להיות השחקנית היחידה שעוד מדברת עם פוטין באופן ישיר. וזה באמת נתן לה עוצמות במלחמה באוקראינה, ואפשר לה להגיע להישגים מסוימים, כמו למשל תיווך הסכם התבואה בתחילת המלחמה, כמו שציינת גם השליטה שלה על המיצרים, על היציאה מהים השחור, היא גם משמעותית, זה מוסדר על ידי אמנה בינלאומית, אבל בסוף היא זו ששולטת שם, וזה נותן לה נקודות עוצמה. גם פה אנחנו צריכים, אם קודם דיברנו על טראמפ ארדואן, היום צריך לדבר גם על ארדואן פוטין, גם פה יש מערכת יחסים של שני מנהיגים שמתייחסים זה לזה בכבוד, בגלל שהם תופסים זה את זה כמנהיגים חזקים. וטורקיה בעצם גם מאפשרת לרוסיה לעקוף חלק מהסנקציות עליה. טורקיה למשל, כשאזרחים רוסים רוצים לטוס לחוץ לארץ, אז המרחב האווירי הטורקי פתוח בפניהם, ולכן הרבה פעמים משתמשים בטורקיה להלאה, וגם אנחנו יודעים שמתחומי האנרגיה בעצם רוסיה משתמשת עוד בטורקיה, זה הצינור שגז מרוסיה לטורקיה, זה הצינור היחיד שבעצם עוד מתפקד ומביא גז לאירופה, אחרי כל מה שהמדינות האירופאיות אחרות, הסנקציות שהטילו על רוסיה, ולכן רוסיה גם במובנים רבים מעריכה את יחסי עם טורקיה, אבל בראייה היסטורית, הסכנות האמיתיות תמיד היו לטורקיה מרוסיה, מלחמות רוסיה, טורקיה תמיד, טורקיה זה זו שהפסידה, ולכן יש פה גם חשש.
ההצלחה הצבאית אולי המשמעותית ביותר של התעשייה הביטחונית הטורקית, היא בכלל בקווקז, בנגורנו קרבח, במלחמה בין אזרבייג'אן לארמניה, ניצחון מוחץ. לאזרים, כמובן ישראל גם מעורבת בזה, אבל איתות משמעותי ביכולות של טורקיה ובהתקדמות הצבאית שלה. מה את יכולה לספר לנו על המעורבות הטורקית שם?
אז בעצם בין הארמנים ואזרבייג'אן יש לנו סכסוך ארוך שנים, זה גם מתקשר לסכסוך היותר גדול בין הטורקים לארמני, וסיפור של אי הכרה טורקית בג'נוסייד הארמני. אבל בשנות ה-90 היה מלחמה בין אזרבייג'אן וארמניה, ובעצם הכוחות הארמנים ניצחו. פסט פורוד למאה ה-21 ולעימותים החוזרים שהיו לנו בין ארמניה ואזרבייג'אן, ואנחנו רואים שהצד האזרי מנצח, וכשמנתחים את זה, מה השתנה משנות ה-90 לשנות המאה ה-21, אנחנו רואים באמת את הסיפור של הכטב"מים. שאזרבייג'אן הסתדרה בקטב"מים, זה היה באמת משנה משחק מאוד משמעותי מול ארמניה. חלק מהכטב"מים היא קיבלה מישראל, אבל חלק, נכון, הם גם מטורקיה, וזה ההצלחה, שוב, התעשייה הביטחונית הטורקית באופן כללי, היא מתקדמת בהרבה דברים, אבל גולת הכותרת זה באמת הכטב"מים הטורקיים, שמבחינת עלות תועלת, באמת מקסימום תועלת במינימום עלות, ולכן טורקיה, הכטב"מים האלה מבוקשים, דיברנו קודם על אוקראינה, אבל גם באפריקה, גם במזרח התיכון, מדברים על זה שאולי אפילו ערב הסעודית וטורקיה יצרו אותם ביחד. פה באמת טורקיה גילתה איזשהו כלי ספציפית, הכטב"מים, שגם משפר את המעמד הדיפלומטי שלה.
יש לטורקיה איזושהי השפעה על מדינות שנחשבות טורקיות באתניות שלהן, לדוגמה כמו אזרבייג'אן?
אז אזרבייג'אן היא ממש נחשבת מדינה אחות. הם קוראים לעצמם לאום אחד שתי מדינות. אז זה ממש, אזרבייג'אן הכי קרובה. אבל כן, יש לנו רצף בעצם של עמים טורקיים, מטורקיה עד סין. וזה נותן עוצמה רכה לטורקיה, וגם רווחים כלכליים מסוימים. יש פה אבל מאבק מסוים מול רוסיה, שכמובן האזור הזה זה אזור של האזור הפוסט-סובייטי. שבו גם רוסיה כמובן רואה לעצמה השפעה נרחבת, ולכן יש פה איזשהו מאבקי עוצמה. מול סין יש את הסיפור של המיעוט האויגורי, שסין מדכאת, והוא גם מיעוט טורקי. ולכן זה נקודת מתח תמידית בין טורקיה וסין.
הגענו נראה לי לנושא הכי מעניין של כל הפרק הזה.
הכל מעניין,
אבל לפחות מה שהמאזינים מחכים לו.
אולי מה שהכי קרוב אלינו.
בדיוק. האימור של ארדואן על אבו מוחמד אל-ג'ולאני ונפילתו של משטר אסד. מזל, מתוכנן, איך את רואה את הדבר הזה?
אז זה סיפור מאוד מעניין על, ומעיד במידה מסוימת גם על אופיו של ארדואן, ומתקשר לתחילת הדיון שלנו על הנחישות שלו. בעצם, כשמלחמת האזרחים בסוריה פורצת, היחסים בין טורקיה וסוריה הם יחסית במצב טוב. זה תקופת ירח דבש יחסית ביחסים בין טורקיה וסוריה, ולכן ארדואן לא ממהר לפרק את היחסים עם אסד, ומנסה חצי שנה לשכנע אותו לעשות רפורמות פוליטיות. זה הדרך הנכונה להתמודד עם ההפגנות. אסד כמו אסד לא משתכנע, ואז חצי שנה לתוך המלחמת האזרחים בסוריה, הטורקים גם מעריכים, כמו שהיו עורכות במקומות אחרים, שאסד ייפול מהר. ולכן אפשר לצאת נגדו. אפשר לפתוח את הגבול לפליטים, אם יהיו קצת זמן בטורקיה, יקבלו אירוח טוב, יזכרו את האירוח הטוב, ויחזרו הביתה, ושוב יגדיל את העוצמה הרכה של טורקיה. זו התפיסה שאסד ייפול מהר. זה שוב לא לגמרי קורה. אבל כדי להפיל את אסד, בעצם טורקיה מוכנה לתמוך בכל קשת המורדים בסוריה. נכון ש... עיקר התמיכה הולכת למה שנקרא צבא סוריה החופשי, שזה הגורמים היותר חילוניים, אבל היא גם מוכנה לתמוך בגורמים הג'יהאדיסטים, אותם גורמים שהיום בסופו של דבר הם הראו נחישות מול אסד והם היום תפסו את השלטון. ולכן טורקיה בנקודת פתיחה מעולה בסוריה של אחרי אסד. האימור הזה שהרבה שנים היה באמת נתפס כאימור כושל, וארדואן שילם על זה פוליטית, כי אמרו לו, מה הסתבכת בסוריה? מה קיבלת פליטים? קיבלת פיגועים? מה עשית לנו? עכשיו פתאום באמת סוריה בעצם נתפסת כאזור השפעה טורקי. המורדים שהיום בשלטון בסוריה מרגישים הכרת תודה לארדואן, סוריה צריכה שיקום. את השיקום הטורקים מקווים לממש דרך חברות הבנייה שלהם, שזה גם איזה נקודת חוזק בכלכלה הטורקית. ואז כן, היום אנחנו בעצם יש את כל התנאים לטורקיה להפוך לבעלת הבית החדשה בסוריה.
השאיפות שלה בסוריה הן בעיקר כלכליות, כמו שציינתם, חברות הבנייה, ולנסות לשקם את הכלכלה שקצת מקרטעת, או שזה משהו שהולך להיות כמו איראן ומשטר אסד?
אז השאיפות של טורקיה לגבי סוריה הן יותר משמעותיות מאלה של איראן ויותר משמעותיות מאלה של רוסיה. טורקיה באמת מסתכלת לסוריה כמשהו עם פוטנציאל לפתור לה הרבה בעיות. אם זה באלמנט הכלכלי, באמת שטורקיה נמצאת בעשור האחרון במשבר כלכלי, ולכן יש מחשבות שיוכלו לגזור קופון על השיקום בסוריה. אז זה פוטנציאל אחד. הסיפור של הפליטים שהגיעו מסוריה לטורקיה ונשארו שם, הפכו לבעיה פוליטית פנימית בטורקיה. ארדואן רוצה להחזיר את אותם פליטים, ולכן הוא חושב שוב שאם הוא יצליח לייצב את ג'ולאני, ויצליח ליצור מדינה שפחות או יותר מתפקדת, הוא יוכל להחזיר את הפליטים, וזה יפתור לו בעיה פוליטית פנימית. מבחינה ביטחונית, שוב, סוריה מדינה שכנה, תמיד גם אנחנו דואגים מה קורה עם המדינות השכנות שלנו, ויש לנו גם את הסיפור הקורדי, המיעוט הקורדי, שנמצא בעצם מפוזר בארבע מדינות במזרח תיכון, בטורקיה, בסוריה, בעיראק ובאיראן, אבל הוא בעצם נאבק בשלטונות הטורקיים כבר יותר מ-40 שנה, ולכן מה שקורה בקרב הקורדים הסורים גם משפיע ישירות על הקורדים הטורקים ולהפך. אז גם מבחינה ביטחונית יש פה חשיבות של בעיה של מיעוט, שאתה צריך לפתור את הבעיות איתו, וגם אתה פותר את זה בענייני חוץ. וגם, עד עכשיו דיברתי במונחים דפנסיביים, במונחים הגנתיים, אבל אי אפשר לפסול את התפיסה שטורקיה גם רואה בסוריה כמוצב קדמי שלה. כבעצם משהו שגם יכול להיות לה יכולות הקרנת עוצמה, ולכן היא תבנה לעצמה בסיסים בטורקיה, בסוריה, סליחה. והדבר הזה כמובן יותר בעייתי מבחינת ישראל.
וזהו, נראה לי זאת הנקודה שבה אנחנו נכנסים לתמונה. למה בכלל הטורקים רוצים בסיסים התקפיים בסוריה? זאת אומרת, איך הם רואים את היחסים שלהם איתנו?
אז זה לא רק אנחנו, זאת אומרת, אנחנו רואים את טורקיה בונה בסיסים בכל מיני מקומות בשנים האחרונות, יש לה בסיס בסומליה, יש לה בסיס בקטר. הרעיון של ארדואן הוא בעצם שאתה צריך להיות, כדי להכתיב את מה שקורה, אתה צריך להיות חזק, וכדי להיות חזק אתה צריך גם לא להסתפק בגבולות שלך, אלא גם לבנות יכולת הקרנת עוצמה קדמיות, אז גם... יש לנו גם, מפתחים את היכולות שלהם בצפון קפריסין למשל, שכבר ככה יש שם הכוחות, אבל פיתחו שם למשל בסיס כתבאמים בצפון קפריסין, וגם מבחינת היכולות הצבאיות הם בונים, יש להם כבר נושאת מטוסים אנכית שמתאימה לכתבאמים, אבל הם גם בונים נושאת מטוסים רגילה. עכשיו, מדינה שבונה נושאת מטוסים היא לא מדינה שמסתפקת בגבולותיה, אז יש פה יכולות... באמת הקרנת עוצמה. לאן העוצמה הזאת תהיה מכוונת, זה כמובן במציאות הלא ברורה של המציאות הבינלאומית הלא ברורה. אתה לא בדיוק יודע למי אתה מכין את היכולות האלה, אבל אתה מכין אותה. וזה מאפשר לך גם במגעים דיפלומטיים להיות עם היד העליונה. זה מה שאני חושבת שה... עכשיו, כמובן, זה גם בהקשר הסורי, זה פעם ראשונה שאנחנו באמת מגיעים לזה שטורקיה, שיש מדברים על טורקיה במונחים שהיא שכנה של ישראל עכשיו, שזה כבר, ולכן יש פה התנגשות יותר משמעותית. בעצם טורקיה רוצה, החזון שלה זה שסוריה, שג'ולאני יבסס את שלטונו על כל סוריה, ויחזיר את הלגיטימציה לשלטון שלו על כל סוריה. והחזון של ישראל, ישראל קצת נרתעת בגלל הרקע של ג'ולאני ומי שסביבו. ולכאורה ישראל משדרת לפחות שהיא מעוניינת בסוריה מפורקת, שזה יותר, שזה משהו שיותר, או סוריה פדרטיבית, זה משהו שיותר נוח לה. ופה יש התנגשות בין שני החזונות האלה.
עד כמה יחסים בין ישראל וטורקיה מתוחים או גרועים בשנים האחרונות, שאנחנו צריכים להסתכל על התבססות טורקית כטורקיה כשכנה שלנו, כאיום על הביטחון הלאומי?
אני חושבת בשלב ראשון אנחנו מודאגים ממה שטורקיה עושה, בגלל שזה משנה את המצב שהיה במהלך מלחמת האזרחים בסוריה, שבעצם לישראל היה חופש פעולה אווירי, פחות או יותר, פלוס מינוס, בסוריה. וזה היה המצב שהיה כמובן, שהשתמשנו בו לכל מיני דברים. ושינוי של כזה מצב, אתה לא בקלות מוותר על מצב כזה. ולכן זה ההפרעה הראשונה, שהיא לא הפרעה שקשורה לאימות ישיר עם טורקיה, אלא פשוט הפרעה לאופן הפעולה של ישראל מלפני הפלת אסד. סיפור שני, באמת, זה המתיחות בין ישראל וטורקיה. ארדואן, כמו שאמרנו, 22 שנה בשלטון, בהתחלה הוא לא מתעסק עם היחסים עם ישראל. הוא ממשיך את הקו של קודמה, והיחסים מגיעים אפילו לשיאים מסוימים תחת שלטונו, הוא אפילו מגיע לישראל ב-2005 לביקור. אנחנו חושבים אבל שהוא עשה את זה בגלל שהוא פחד להרגיז את הצבא, שהצבא היה, גם אז היה מאוד דומיננטי בפוליטיקה הטורקית, ואז אחר כך ארדואן החליש אותה, אבל בשנים הראשונות הצבא עדיין חזק, והצבא גם תמך מאוד ביחסים עם ישראל. בעשור השני של שלטונו של ארדואן דברים מתהפכים, זה מתחיל ממבצע עופרת יצוקה, שאז ארדואן עוזב בזעם ודבוס את הפאנל המשותף עם שמעון פרס. אחר כך כמובן מגיע למרמרה, שבו לקח 6 שנים עד שפתרנו את המשבר הזה, וישראל התנצלה ושילמה פיצויים. אחר כך יש לנו איזה 2 טובות, שוב משבר ביחסים ב-2018. עוד פעם 4 שנים עד שצליחו לשפר את היחסים, 2022, שוב נורמליזציה ביחסים, ואז מגיעה המלחמה ודברים שהוא מתדרדרים. עכשיו, שוב, ארדואן יודע גם לשתף פעולה עם ישראל, זאת אומרת, בספטמבר 2023, 3 שבועות לפני המלחמה, ארדואן ונתניהו נפגשים לראשונה, פנים מול פנים מדברים על צינור גז בין ישראל לטורקיה, כלומר, האיש גם יודע לשתף פעולה איתנו, אבל באופן בסיסי הוא לא... הוא באמת לא אוהד ישראל, כל החינוך שלו הביא אותו לזה שבעצם הוא מתייחס לישראל כנטע זר במזרח התיכון. ועם התדרדרות היחסים גם בין ישראל לפלסטינים, שזו נקודה מאוד רגישה גם אצל ארדואן וגם בדעת הקהל הטורקית, אז אנחנו באמת רואים את היחסים מגיעים לשפל. במאי האחרון טורקיה הכריזה חרם כלכלי מלא על ישראל, כלומר אין יבוא ואין יצוא ישיר בין טורקיה וישראל. נכון שקצת, אנחנו כן רואים קצת עדיין מוצרים טורקיים, אבל זה מגיע דרך מדינות שלישיות, זה לא מגיע דרך טורקיה. וזה גם איזשהו נקודת שבר ביחסים, כי עד במשך רוב שלטונו של ארדואן, הוא דיבר אלינו מאוד לא יפה, דיבר מאוד לא יפה על נתניהו, אבל הוא לא פגע ביחסים הכלכליים. היחסים הכלכליים פרחו תחת שלטונו. דיברנו על כמעט 10 מיליארד דולר, סחר הדדי לפני המלחמה. זה סכומים, באמת, הפך את טורקיה לאחת השותפות סחר החשובות שלנו. והוא ידע לכאורה להפריד. במלחמה הזאת הדברים, הוא ויתר על ההפרדה הזאת, וזה כבר סימן מדהיג. וכמובן, היום עם הסיפור בסוריה, אנחנו רואים שמבחינת טורקיה, ישראל בעצם מפריעה לה במימוש החזון שלה של איחוד מחדש של סוריה.
בתוך המתיחות הזאת נכנס חבר חדש, חדש ישן, בוושינגטון, זהו דונלד טראמפ, ששמענו בפגישה עם נתניהו בשבוע שעבר את המחמאות שהוא מחלק לארדואן. איך היית מגדירה את המשולש הזה, וושינגטון, ירושלים, אנקרה?
אז ארצות הברית מאוד מאוד חשובה בהקשר של ישראל-טורקיה. ממשל אובמה, למשל, הקדיש הרבה מאמצים לשיפור יחסי ישראל-טורקיה אחרי המרמרה, והצליח בזה. אחר כך טראמפ בקדנציה הראשונה, זה לא מעניין אותו בכלל, להפך, המשבר ב-2018 בין ישראל וטורקיה קורה על רקע זה שארצות הברית מעבירה את השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים, וארדואן אומר לו, זה יפגע ביחסים עם ישראל, וטראמפ מתעלם מזה ומתקדם עם הצעד הזה. אז בתקופת טראמפ הראשונה לא מתעסק ביחסי ישראל טורקיה. בקדנציית של ביידן אנחנו כן ראינו שוב עניין אמריקאי, לא כמו בתקופת אובמה, אבל כן ראינו עניין אמריקאי בשיפור יחסי ישראל-טורקיה. אז טראמפ השני זה סיפור, אז לכאורה, אם נסתכל אחורה, הוא לא יעשה שום דבר ביחסי ישראל-טורקיה, אבל העובדה, כמו שציינת בשיחה שהייתה לו עם נתניהו, הוא מציין זאת, זה אומר שגם אמריקאים מודאגים מההתדרדרות ביחסי ישראל-טורקיה בנושא הסורי, ולכן הוא כן, אני מאמינה שכן הממשל הזה ייקח תפקיד בשיפור היחסים, וכבר עכשיו אני חושבת שהשיחות שהיו באזרבייג'אן בין ישראל וטורקיה, על קביעת איזשהו גבולות גזרה בסוריה, היו בעידוד אמריקאי, ואמריקאים מאוד דחפו לזה. אז אנחנו נראה מעורבות. טראמפ, שוב, מתייחס לארדואן כמנהיג שהוא לא צריך להתעסק עם אנשים אחרים. הוא יכול להרים אליו טלפון, ומה שיסגור איתו ייסגר, וזה מה שיהיה. וטראמפ אוהב את זה. הוא גם, אז הוא נתפס כמנהיג חזק על ידי טראמפ. הוא גם נתפס כמנהיג מצליח מבחינה זאת שסוריה הלכה לו טוב. האימור שלו הצליח בסוריה. וטראמפ מאוד מתרשם מזה. הוא כל פעם מציין את זה, שמה שהם השיגו בסוריה זה יוצא דופן. ולכן ארדואן נתפס בעיני טראמפ גם כמנהיג מצליח, ואלה שני תכונות מאוד חשובות. מנהיג חזק, מנהיג מצליח, זה דרך טובה להתקדם אצל טראמפ. אז זה נקודת פתיחה טובה. מה שקצת אבל אולי צריך להדאיג את ארדואן, זה כמובן האופי הפכפך של טראמפ, ואם נסתכל לקדנציה הראשונה של טראמפ, טראמפ היה בעצם הטיל סנקציות על טורקיה. לקראת סוף הקדנציה שלו, אחרי שטורקיה קונה מערכת הגנה אווירית רוסית, טראמפ מטיל סנקציות על ארדואן. טראמפ מטיל מכסים, כשהוא רצה, היה זה כומר אמריקאי שהיה עצור בטורקיה, כשטראמפ רצה לשחרר אותו, אז הוא הטיל מכסים על טורקיה. כך שטראמפ יודע גם לנהוג ביד קשה כלפי ארדואן, ולכן הם הולכים מאוד בזהירות מולו, ממה שאני רואה. הם לא לוחצים עליו שום דבר, לוחצים על טראמפ, מביאים אותו לאיזושהי פינה שלא לא נוח לו, הם בעצם מנהלים איתו דיאלוג, וזה, אז הכל עדיין בתהליכי התבשלות. בסוף, אני חושבת שצריך מאוד מאוד להתייחס ברצינות למה שטראמפ אמר בשיחה שלו עם נתניהו, שהוא יעזור לישראל מול טורקיה, אבל ישראל צריכה להעלות דרישות הגיוניות, מה שאומר שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. מה שהיה לנו, שוב נחזור לעניין הזה של חופש אווירי בסוריה, אני לא חושבת שטראמפ יאפשר לישראל לקבל את מה שהיה לה.
עד כמה משמעותי הרצון של טראמפ להוציא כוחות אמריקאים מסוריה בתוך המשולש הזה?
אז זו נקודה ממש חשובה. יש לנו בעצם, כרגע מדובר על 2,000 כוחות אמריקאים בסוריה. אנחנו מדברים על חלק נמצאים בצפון מזרח סוריה לסייע לקורדים ונגד דאיש. חלק נמצאים בגבול עם ירדן. גם כדי לשמור על היציבות שם. זו נקודה שמאוד הטרידה את הטורקים לאורך השנים. בקדנציה הראשונה של טראמפ כבר היה הרגשה שהם יוציאו אותם. טראמפ בעצם, השיחה של טראמפ וארדואן, ובעצם טראמפ הסכים להוציא את הכוחות האלה, ואז לחצו עליו ברגע האחרון והוא ביטל את ההחלטה. הכוחות האלה נתפסים בטורקיה כמסעים לקורדים, ולא רק כמסעים לקורדים, אלא לגורמי טרור בקרב הקורדים. בגלל זה הם נתפסים כל כך באופן שלילי בטורקיה. אז טורקיה לוחצת כבר הרבה שנים, גם עם ממשל ביידן להוציא אותם. מבחינת ארצות הברית, זו נוכחות קטנה, לא מאוד יקרה, ששומרת לה השפעה בסוריה, וכמובן יש גם את החשש באמת שדאעש יחזור לעצמו ו... ויש הצורים של דאעש שהקורדים שומרים עליו, והקורדים אומרים שאם הם יצטרכו להתעסק עם הטורקים, הם לא ישמרו על הצורים של דאעש, ואז הם ישתחררו ויש בלגן, כך שיש סיבות טובות להשאיר את הכוחות. ביומיים האחרונים יש שוב דיווחים על זה שאמריקאים ייסוגו את הכוחות, היה דיווח שאמריקאים הודיעו לישראל שהם ישיגו את הכוחות, והיה גם דיווח אחר ש... דיווח כללי יותר שהאמריקאים חושבים על זה, אבל יש פה קצת משחק, כי עכשיו מדברים על זה שיש 2,000 כוחות, מדברים על זה שיורידו אותם 1,000, אבל בעבר דיברנו על זה שהיו רק 1,000, כלומר, היה פתאום איזה הקפצה באיזשהו שלב שתתחיל לדבר 2,000, אז אני חושב שיש פה קצת משחק של מספרים, יש פה 5 שחקנים שמעורבים, טורקיה, ג'ולני, ישראל, הקורדים וארצות הברית. ויש פה משחק עדין בין כל השחקנים האלה. מבחינת ישראל, צריך להגיד, מאוד חשוב לה שכן הכוחות האלה יישארו, אבל אם זה יופחת מ-2,000 ל-1,000, אני חושבת שזה פחות קריטי.
לשאלת הסיום שלנו, אחרי כל ההצלחות של ארדואן בזירת החוץ, בזירת הפנים, לפחות בזמן האחרון, נראה שפחות הולך לו. משפט החדשות בתקופה האחרונה יודע על ההפגנות שהיו לאחרונה, אחרי מעצרו של... אקרם ממולו, ראש עיריית איסטנבול, מי שהכריז שהוא הולך לרוץ נגד ארדואן בבחירות הבאות. מה המצב שם כרגע?
אז ההפגנות קצת נרגעו. ההפגנות המאוד מאוד דרמטיות שראינו מיד אחרי המעצר, הם כבר לא בהיקף שהם היו, הם כבר לא ברמה היומיומית. יש עדיין צעדי מחאה, עדיין אפשר להגיד שהמשבר הזה נרגע, ואם ממולו עדיין בכלא... והאופוזיציה גם שמרגישה שכבר אין לה כל כך מה להפסיד, כי כבר ארדואן הלך כל כך רחוק, אם זה בהשתלטות על המשטרה, ואם זה בהשתלטות על מערכת המשפט, ואם זה בהשתלטות על התקשורת. אז הרגשה היא שכאילו בחירות זה הדבר האחרון שנותר, ואם הוא גם את זה ייקח מהם, אז כאילו, אז אין להם כבר מה להפסיד, אז לכן יש פה איזשהו נכונות ללכת רחוק מצד האופוזיציה. זה מראה לנו בסוף שיש עדיין איזשהו, שיש עדיין חברה אזרחית פועמת בטורקיה, שוב, זה גם קשור למיקום של טורקיה, להיסטוריה של טורקיה, היא לא, אי אפשר להפוך אותה לצפון קוריאה. היא לא יכולה, אתה לא יכול להיות ברמה הזאת לבודד אותה ולהיות אוטוריטרי, וארדואן כל פעם באמת הולך צעד אחד נוסף. זה גם חוזר שוב לעובדה שהוא קמפיינר נצחי, הוא לא מסוגל, לא היו צפויות בחירות בטורקיה השנה, ולא שנה הבאה, ובחירות היו בכלל מתוכננות ל-2028. הוא לא היה צריך לעשות היום צעד כזה חריף נגד האופוזיציה. העובדה שהוא עשה את זה, זה שוב מעיד על איזשהו טעות בשיקול דעת, איזשהו הליכה רחוק מדי. כרגע, שוב, זה לא נראה מה שיפיל אותו. המומנטום נעצר. אבל זה גם... אומר לנו שאי אפשר לגמרי, הוא לא יכול להתעלם לגמרי מהחברה הטורקית, וזה בסוף זה כן אלמנט שמרסן, אפילו שלטון אוטוריטרי.
הימור, למרות שהנבואה ניתנה לשוטים, כפי שנאמר, הוא יסיים את חייו כנשיא, או שיש סיכוי?
זה מה שהוא רוצה. זה משהו בנת המערכת כדי לתמוך בו. הביולוגיה פחות עובדת לטובתו, הוא לא אדם הכי בריא. למרות שהוא לא כזה זקן, הוא חגג לאחרונה 71. אבל הוא בנה, וגם אם נחזור להשוואה בינו לבין אטאטורק, בסוף גם יש משהו של בציבור הטורקי שכן מתחבר לסמכותנות, לאיזושהי היררכיה מסוימת, ולכן יש לו בסיס תמיכה גם שהוא לא מבוטל.
דוקטור גליה לינדנשטראוס, תודה רבה שהצטרפת לפרק מאוד מענה, ותודה רבה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.